עמוד קוף קף חט. כן, והתבאר לך. כן? מה? מה פעמיים? נכון. אני בעמודה הימנית. בעמודה הימנית, ואיפה שזה מתחיל במילה והתבאר לך. הביטוי והתבאר לך. כי קיום ישראל בגלותם התאחדם, והתחברם ביחד, והיפרדם מן הגויים. כלומר, מאחר והגלות היא הפיזור והשיעבוד, ברגע שבתוך גלותנו אנחנו נפרדים מן הגויים ומחוברים זה לזה, יש איזה מעין תמיכה בנפילתנו. זאת אומרת, למרות שהמצב נפול מאוד, למרות שהמצב, זה קצת קשה לך, אם תזוז קצת ימינה, אלי, אם תזוז ימינה, זה יעזור לו להכניס את ה... כן. למרות שהמצב בגלות נפול ביותר, אבל החיבור של היהודים זה לזה מהווה מעין אוטונומיה. אוטונומיה בתוך הגלות, אז יש מעין גאולה בתוך הגלות. מזה שהיהודים מחוברים זה לזה. מובן? הסולידריות היהודית. תמיינים, אין עוד ספרים. אין עוד ספרים? אולי, אני רואה שיש פה הרבה שאין להם ספר. זה פשוט כואב לי הלב. טוב, מי יודע. פנה. ואמרו במדרש, הנה, עכשיו הוא מביא מספר מקורות לדבר הזה, על הצורך של היהודים להיות נבדלים מן הגויים. הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. מובדלים הם מן הגויים, איך? במאכלם ובמלבושיהם, ובגופיהם ובפתחיהם. אינם דנים עם הגויים, ישראל דן אותם ביום, והגויים בלילה, שנאמר, והוא ישפוט תבל בצדק ועמים במשרים. אם כן, יש פה רשימה של דברים המבדילים אותנו מן האומות. אתה מחפש עוד ספרים? מה אני אעשה? אין. ומה יש?
מה? הרב אומר שזה שאנחנו מובדלים בגלות זה מעיד על איזושהי מין גאולה.
לא, זה לא מעיד, זה מעין גאולה.
זה מעין גאולה, אבל יש כאלה הפוך שבגלות זה שהם שונים מאותו עם שהם נמצאים, זה בשבילם זה הפוך מגאולה. זה להיות שונה, זה להיות בצד. איזה מין גאולה זה?
לא, זה גאולה מן הגויים. אם אני מסביר שגלות זה להיות משועבד לגוי ומפוזר, אז ברגע שאני מחובר ונבדל, אז אני קצת פחות משועבד.
בסדר, אבל יש לי
איזושהי
תלות
למין הגוי. לא, ההפך. אם אני נבדל ממנו, אז אני פחות תלוי בו. אם אני מתלבש כמוהו, אוכל כמוהו, אז אני לגמרי משועבד לו. כי אני נאמן לסדר החברתי שהוא כופה עליי. כאן אני חי כאילו אני בפלנטה אחרת. במובן? כן.
איך היהודים לפני אלף שנה, איזה בגדים לרשו שהקישונים הם בגדים שלנו באירופה?
ודאי. הם לרשו בגדים אחרים. כל מקום ומקום היה אופן אחר להתלבש אחרת. אגב, פעמים רבות הלבוש היה כפייה של הגויים. הגויים כפו עלינו מלבושים מיוחדים. כן, למשל, הכיפה. כן. כן, כלומר, כפו על היהודים לשים כובע. הכובע השתדלו גם שהוא יהיה מצחיק. כן, הכובע הצהוב הזה, עם שפיץ. כן, היה כל מיני דברים.
איפה זה היה?
זה היה בכל אירופה, בהרבה מקומות.
וזה בא המנהג?
אז מזה בא הרתיעה של חלק מהקהילות מן הכיפה. אתה תראה שיש קהילות בעם ישראל ששם לא שמו כיפה. בצפון אפריקה, בגרמניה, באיטליה. לא, לא שמו כיפה. למה? כי ברגע שהם השתחררו מן הגזרה של הגויים, אז גם הייתה איזו מין גאווה בזה שאני כבר לא חייב לחסות את הראש. נכון? מה אתה אומר? הכובע של החסידים זה... כן, אבל זה לא מצד הכפייה. דווקא הכובע השטריימל, מה שאתה מתכוון, זה מה? יש אומרים שהיה, אני לא בטוח שזה נכון, אבל יש זה אגדה שהיה מלך שציווה לשים זנב של שואל בראש, ואז היהודים הפכו את זה לכובע כזה, כשהגלו את זה. אני לא בטוח שזה נכון, נגיד לך למה אני לא בטוח. בגלל שגם הגויים היה להם דברים כאלה. אז זה קשה לומר, מה? כן, זה גם יקר. כן. טוב, המנהג שהכיפה על הראש זה מנהג קדום. המנהג שהכיפה על הראש התחיל מזה שמשל בגמרא כתוב שרב, רב, גדול האמוראים, לא היה הולך 400 בלי כיסוי ראש, כמידת חסידות שלו. וחלק מתלמידיו גם היו כאלה. מסופר גם על אחד האמוראים שאימו ידעה על פי אסטרולוגיה שהוא יהיה גנב. אז כדי למנוע ממנו שמה לו כיסוי ראש. עכשיו, בכלל, עצם הרעיון לחסות את הראש בפני אדם מכובד, זה דבר קדום בעם ישראל. עכשיו, מסופר בגמרא שהיה פעם איזה צעיר שעבר לפני רבי אליעזר, רבי יהושע ורבי עקיבא, שלושה חכמים. והוא לא כיסה את ראשו בפניהם, בפני אנשים מכובדים, מחסים את הראש. אמר רבי יהושע הוא ממזר. אמר רבי אליעזר הוא בן הנידה. אמר רבי עקיבא הוא גם ממזר וגם בן הנידה. הלך, בדק את הדבר, יתברר כנכון. אז אומרים שזה מסופר על ישו, אבל זה מבחינה קרונולוגית לא מסתדר. עכשיו, אבל עצם הרעיון שכיסוי ראש מהווה כבוד, זה כבר רואים את זה במקדש. שהכהנים יש להם מגבעות, נכון? אז זה שהוא צריך לחסות את ראשו, זה ביטוי של הכנעה, של כבוד. עד היום הזה, אגב, בחצרות המלוכה באירופה, אז מכסים את הראש. הרי בימינו, הנימוס האירופי אומר שצריך לגלות את הראש, אבל המנהג הפוך עדיין בבתי מלוכה.
למה לאפיפיור יש כיסוי ראש?
קרלו.
בסדר,
זה קרה דרכם, זאת אומרת... זה חלק מהכבוד. מה?
כולם מסיים את
הכפייה.
בדיוק כאן כיסוי ראש שלם, זה לא...
טוב, בחברה מדברית זה מובן. אם אתה חי במדבר, אתה צריך להתגונן מפני השמש, מפני הסופה, מפני כל מיני דברים. אז... טוב. כן. לא, כיסוי ראש לנשים זה משהו אחר לגמרי, זה מדין צניעות. זה מדין הצניעות, זה משהו אחר לגמרי. טוב, אבל בואו נתקדם קצת. אני כן, יש איזו התבדלות יזומה שלנו מן הגויים וכל מיני דברים. עכשיו, כאן הביא לנו מקור מילקוט שמעוני פרשת בלק עם רשימה של דברים המבדילים אותנו. דיברנו על זה בדיוק בדקות האחרונות בהרחבה. אני לא מבין למה אני צריך לחזור על זה. הכובע. הכובע החרדי של ימינו. לא, הוא פשוט המשך הכובע הנהוג באירופה. הייתה תקופה שכל אירופאי לבש כובע. לא. בימינו זה נחשב להבדלה. זאת אומרת, מה אנחנו עושים? אנחנו תמיד לוקחים את הבגדים הישנים. אין האופנה שלפני האחרונה, ואז אתה נבדל. ודאי שזה מבדיל. עצם זה שיהודי מתלבש כמו שהגויים התלבשו לפני 200 שנה, זה כבר מבדיל אותו. כן? למשל, בגד הפסים שמקובל היום במאה שערים, אצל חלק מהחסידויות או חלק מהחוגים, מקורו בגזרה טורקית. כלומר, כש... בשנת 1715, משהו באזור הזה, עלה לארץ יהודי מפולניה בשם רבי יהודה חסיד. והוא קנה לו חורבה, נקראת חורבת רבי יהודה חסיד, בנה שם בית כנסת, לא הספיק להשלים אותו, מת והשאיר חובות. וכיוון שהבית כנסת הזה היה מיועד לאשכנזים, אז החול הוטל על הקהילה האשכנזית. מה זה אומר? שכל פעם שהאשכנזי היה מגיע לירושלים, הטורקים היו מכניסים אותו לכלא, עד שישלם את החוב של רבי יהודה החסיד. אז כדי לפתור את הבעיה הזאת, החליטו האשכנזים להתחפש לספרדים. ולכן הם היו לובשים את בגד הפסים הזה, שהוא בגד ערבי במקורו, שהבד שלו עד עצם היום הזה מיוצר בדמשק. ברור. אז יש כל מיני מקורות לדברים האלה. זה בגד ספרדי. ספרדי ערבי, כלומר, שאתה מהימים. טוב. איפה אנחנו? זכר כל הדברים, אגב, גם האשכנזים בצפת התלבשו כך, כי צפת הייתה תחת שלטונו של מושל דמשק. היה איזה מין... טוב. זכר כל הדברים אשר הם שייכים לאדם. האכילה, שהוא קיום האדם. כן, הדבר הראשון. הם מובדלים במאכליהם. אז המאכל זה הדבר הבסיסי ביותר. אם אתה רוצה להשפיע על מישהו, נגיד אתה רוצה לסגור עסקה, אתה רוצה לקנות את ההדתו הפוליטית או משהו, מה אתה עושה? מה? מזמין אותו לסעודה, נכון? מה אתה נותן לו בסעודה? מה אתה נותן? מה? מה אתה נותן עם הבשר? לחם? יין, איזה שאלה. אם אתה רוצה לקלקל את כל המערכת היחסים הדיפלומטית בין ישראל לצרפת, תזמין את נשיא צרפת ותיתן לו בשר ולחם. מה זה סעודה בלי יין? או שתיתן לו יין כזה מתוק, קרמל מזרחי כזה, כן, לא, תן לו את זה. טוב, תראה מה שיהיו, אחר כך תתפלא שזה לא הולך בין המדינה. אז לכן, ההלכה מקפידה במיוחד על היין, כן? שלא לשתות יין עם גוי. אז אחר כל הדברים אשר משרים לאדם, האכילה שהוא קיום האדם ובו מובדלים מן הגויים. כן, ספק שהאכילה מקיים את הנפש. ועוד, הם מובדלים בגופיהם על ידי המילה. כן? בגוף עצמו יש הבדל. מעניין, יש אפילו פרק שלם בספר הנקרא מאמר תיאולוגי מדיני. זה ספר אנטישמי שנכתב לפני 450 שנה על ידי יהודי באמסטרדם. קרא לזה מאמר תיאולוגי מדיני. כן, ספינוזה. אז בתוך הספר הזה יש שם פרק שלם של בוז ליהדות. ליהדות ולרבנים במיוחד. זה משהו, אחד הקטעים האנטישמיים היפים בעולם שנכתב. ושם הוא כותב על היהודים שמלא אמונות תפלות. אבל, הוא אומר, הם כל כך עיקשים, ואמונתם התפלה כל כך חזקה אצלם, וברית המילה כל כך מבדילה אותם משאר העמים בגופם, שלא אתפלא אם עוד ישיב אותם האלוה אל ארץ אבותיהם וישוב לשכון בהם כימי קדם. שמת לב בכלל למשפט, אתה הקשבת למשפט של ספינוזה? בעצם מה שאומר שם ספינוזה, הוא אומר דבר מאוד מעניין, שברית המילה גורמת לקיום הנצח של האומה הישראלית, והוא אומר את זה דווקא במקום שבו הוא שונא את היהודים. כן, מה אתה רצית לומר? עד שזה יגיע לחתונה. זה רתיעה. זה העניין. כלומר, יש משהו שמזהה את היהודי. הוא מזוהה.
כמו שדיברת על היין, שהוא יותר ניקוב.
בדיוק, הרי בתקופת היוונים, בארץ ישראל, היו יהודים שעשו ניתוח כדי לעשות להם כאילו עורלה. כי הם התביישו, הם הלכו לגימנזיון, שם מתעמלים בעירום, ורואים שהוא מעול, מאוד לא נעים. אבל היהודים, כלומר, הדבר הזה גרם לאי נוחות עד כדי כך שאם אתה רוצה להתערות בחברה הגויית, אתה צריך להסתיר את זה שיש לך ברית מילה. כן. מה זה קשור לנושא? לא, 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 לא מנתי את הקשר בין השאלה שלך על מה שאנחנו מדברים עליו. מי שאנחנו מחשיבים אותו כגוי, אז דווקא אנחנו לא שותים את היין שלו, להראות לו שהנה, אתה יצאת מן הכלל. מובן? לא הבנתי את השאלה, אתה תבין אותי? עד רבה, זה בדיוק העניין. אם אתה אומר על מישהו, אני מחשיב אותו לגוי, אז הביטוי הראשוני... שנייה, אם אני מחשיב מישהו לגוי, הביטוי הראשוני לזה שאני מחשיב אותו לגוי, זה שאני לא שותה מיינו. כן? זה הדבר הפוגע, המעליב, המבדיל. מובן? עכשיו, מה השאלה השנייה שלך? האם מחלל שבת בפרסיה דינו כגוי? בוודאי, זו שאלה. כתוב בגמרא, לא? ודאי שזה שנאה. מי שמחלל שבת בפרסיה, הוא יוצא מכלל ישראל, ודאי. זה ביטוי של ריחוק, של שנאה. היום? מה זה קשור לעניין? שאלת אותי אם זה הלכה היום? אתה לא שאלת אותי בכלל אם ככה נוהגים היום? מה פתאום? אני כשהייתי במילואים, הייתי משתדל, עכשיו אני כבר לא עושה מילואים, הייתי מקפיד שבקידוש החילוני יפתח את הבקבוק. הרווחתי בזה שני דברים. א', קירבתי אותו ליראת שמיים, ב', הרגזתי כמה דתיים. שזה רווחים שווים. כן?
אני יודע היום
שאסור. מי סיפר לך? הרב שלך שאלת? שמעת שיש רבנים שאומרים שאסור, נכון? אבל אני פוסק לך שזה מותר. פעם אחת אני אמרתי לחתן, ערכתי חופה, אמרתי לחתן, תפתח את הבקבוק. הוא אומר, אני לא יכול, אני מחלל שבת. יש פה כמה בעיות. א', הוא שותה את היין, לא אני. דבר נוסף, אם הוא גוי, אז למה אני עושה לו חופה? ברור, יש פה איזה תרדה לסטרה, יש פה משהו שלא מסתדר. אז ברור שהדין הזה בכלל לא שייך בימינו. יש לי הרבה ראיות הלכתיות למה שאני אומר. טוב, אז איפה היינו? זכר כל הדברים אשר הם שייכים לאדם. אגב, יש פה שאלה. נגיד אדם ש... אתה אומר ככה. אדם שמסית שלא לא להתגייס לצהל. מה יותר חמור? מחלל שבת או זה? תחשוב, בזמן הזה. אולי נסביר את הנקודה. אני חושב שזה מאוד חשוב לברר את זה. מדוע... חזל פסקו שמחלל שבת דינו כגוי. כי הוא שובר את הסולידריות. כל היהודים שומרים שבת, זה סימן ההיכר של היהודי, פתאום יש אחד, הוא חורג מן הכלל. אז האומה מקיאה אותו. מה זאת אומרת, יהודי והוא לא שומר שבת? איך זה יכול להיות? ברור? מתי זה נכון להגיד דבר כזה? כשזה נכון שהיהודים שומרים שבת. היום... מיעוט היהודים שומרים שבת, מי ששומר את השבת הוא זה שצריך להצדיק את עצמו, אז לכן זה כבר לא חלק מההגדרה של הזהות היהודית, בכלל פשוט לא, פשוט לא שייך, מובן? מה? רק שנייה, רק שנייה. ואני אביא לך ראייה לדבר הזה. יש, בזמנו של החפץ חיים, בסוף המאה ה-19, התחיל התהליך של החילון בעם ישראל. כלומר, תוך תקופה קצרה של כמה, איזה 20 שנה בערך, התהפכה הפרופורציה בעם ישראל מרוב דתי לרוב חילוני. נכון? הבן של החפץ חיים מספר שאביו היה מאוד מודאג מן התופעה, כי הוא אמר, אם עכשיו מתרבים מחללי שבתות, נצטרך לדון אותם כגויים, זה מאוד לא נעים. והיה החפץ חיים מתלבט בדבר, עד שקרה מעשה בעיר מוסקווה. זה איפה זה מוסקווה? זה ברוסיה. ברוסיה יש עיר בשם מוסקווה. בזמן השלטון הצאריסטי, מוסקווה הייתה מחוץ לתחום המושב. איפה זה תחום המושב? הייתה גזרה של הרוסים, שמותר ליהודים לגור רק באזורים מסוימים ברוסיה, לא בכל מקום. יהודי שהיה נתפס, מתגורר מחוץ לתחום המושב, היה יושב בכלא, מקבל כנס וכו'. בסדר? הייתה קבוצה, מוסקווה הייתה מחוץ לתחום המושב, כך שהיה אסור ליהודים לגור במוסקווה. הייתה קבוצה של יהודים, לא שומרי מצוות, מחללי שבתות, אוכלי נבלות, שהתגוררה בכל זאת במוסקווה, לרגל העסקים שלה. היו הרבה עסקים, הם היו מאוד עשירים, וכדי שיוכלו להתיישב שם, היו משלמים שוחד לרשויות. קצת למשטרה, קצת לשופט, קצת לזה, קצת... כן, מחלקים שוחד, ככה יוכלו לשבת שם. עד שבאיזשהו שלב השוחד כבר לא עבד, ואז הקבוצה הזאת של היהודים, קבוצה קטנה, הוא עמדה בפני ברירה, או להתנצר, ואז הם יוכלו לשבת במוסקווה. כשלהתנצר זה דבר פורמלי לחלוטין, זה היה רק לחתום על איזה טופס, לקבל שתי טיפות מים על המצח, וזהו. או לחזור אל תחום המושב, אבל יאבדו את כל רכושם, כל ממונם. אותם היהודים העדיפו לאבד את כל ממונם ולא להתנצר. אמר, לא יודע, אמר החפץ חיים, יהודי שמוכן לאבד את רכושו כדי שלא יישכח ממנו שם ישראל, לא עליו לאמר הדין שמחלל לשבת פרסיה דינו כגוי. מובן? עכשיו, מי שיש לו פנקס מילואים, הוא מוכן לא רק את ממונו לאבד בשביל עם ישראל, הוא מוכן לאבד את כל חייו בשביל עם ישראל. אז קל וחומר בריבוע שהוא בכלל ישראל, נכון? אפילו חילל שבת בסופר פרסיה, ראיתי? כן. לכן כולם, היין שלהם מותר בשתייה, אין שום בעיה. אבל הבעיה היא אחרת. מי שיגיד, אני לא מעוניין במדינה הזאת, לא רוצה את הצבא הזה, אולי הוא מוציא את עצמו מן הכלל? אולי היין שלו, יש מקום לדון? אולי נפתח את הדיון מחדש? טוב, איפה היינו? במידה מסוימת, כן, המדינה. כן, כי... טוב, יש קבוצות באומה שהחליטו להיפרד מן הגורל הלאומי שלנו. והשאלה היא, יש מקום לדון. בינתיים, ברוך השם, עוד לא הגענו למצב של היפרדות במובן העוין של המילה. אם כי זה לא רחוק. היו קבוצות של חסידי סאטמר שעמדו בקשר עם ראשי המחבלים. בכל זאת. אז יש כאן מקום לדון. יש אפילו אחד בשם הירש שמציג את עצמו כשר השר לענייני יהודים של הרשות הפלסטינית. אבל כיוון שנטרפה עליו דעתו, אז סביר שאי אפשר להוציא אותו מן הכלל. כן.
קורה בדיוק הפוך, דווקא אותו ציבור שמחבק את אותו, את המדינה בצורה כזאת ונותן לה כזאת לגיטימציה, בסוף מקבל את הסתירה. זאת אומרת שהתוצאה היא הפוכה.
אם
אתה
נסית
לקרב אותו,
הוא
מרחיק אותך
יותר. בוא נסביר לך משהו. השאלה שלך יפה. יש ויכוח בזמן האחרון, מזה כמה חודשים, יש ויכוח האם צריך להתחבר למדינה או להתנתק מהמדינה. מכיר את הוויכוח הזה? כל שבוע יש לך כנס במדינת ישראל. אלה עושים כנס לחיזוק הקשר שלנו עם המדינה. ואלה עושים כנס להתנתקותנו מהמדינה. כן? ככה וככה, כל שבוע. זה פשוט, זה כמו כיסאות מוזיקליים. פעם כזה, פעם כזה, פעם כזה, פעם כזה. עכשיו, מה שאידיוטי בזה, במחילה מכבוד האלה השיר, מארגנים את הכנסים האלה לכאן ולשם, מה שאידיוטי בעצם העמדת השאלה. זה, אם אני שואל את עצמי אם אני צריך להתחבר או להיבדל, זה סימן שאני לא הדבר שאני דן בו. כלומר, אם אני אומר שאני צריך להתחבר אל המדינה או להתנתק מהמדינה, סימן שאני לא המדינה. כשהאמת היא אחרת לגמרי, המדינה זה אני. ולכן זה לא שייך, לא שאני אתחבר אל עצמי ולא שאני אתנתק מעצמי. כלומר, הציבור הדתי ממשיך לחשוב על עצמו במושגים סקטוריאליים, כן? של אני והם. עצם העמדה הזאת היא דופקת את כל האפשרות להתקדם. צהל, לא, אם צהל עובר עבירה, אז אסור לקיים עבירה, מה זאת אומרת? זה לא קשור לעניין. מה?
בתוך המסגרת.
מה בתוך המסגרת?
שיהיה בתוך המסגרת ולא
לקיים את העבירה. ודאי, נו. למשל, אם אבא שלי אומר לי לעבור עבירה, אז אני לא עובר את העבירה, אף על פי כן הוא נשאר אבא שלי ואני צריך לכבד אותו. נכון? זה דברים שלי. דברים פשוטים שבפשוטים. שמשום מה אני ראיתי שיש בגים לוגיים אצל הרבה דתיים בהבנת הדבר הזה. כן. מה עם מה?
צהל היום זה גוב הרעיות, זה מה שאני אומר לך.
מה אתה מתכוון? אני הייתי חייל זמן רב בצבא הגנה לישראל. מעולם לא נדרשתי לעבור על ההלכה. לא, זה לא השתנה, כי עד עצם היום הזה חוקי מתכל הם כאלה שאוסרים כפייה דתית, כלומר כפייה אנטי דתית. ברור? אתה יכול להביא לי דוגמה בבקשה. מה? אז זה עבירה. הוא אומר לך לעשות עבירה, אתה לא מקיים אותה, זה הכל, מה הבעיה? דבר פשוט, לא? אני לא מבין בכלל את הבעיה. טוב, בואו נמשיך. וזה שאנשים היום פשוט לא יודעים לעשות ההבחנה. אתה נאמן לצהל, אז אתה צריך לעשות גם את העבירות של צהל? מה פתאום? זה פשוט זה... כנראה שהרבנים לא חינכו אותנו כעצות כמו שצריך, מה? לא, זה לא שום דבר, אין שום הבדל. לא נכון. לא נכון. זה פשוט לא נכון. מה שאתה אומר עכשיו הוא שקר גס המופץ על ידי התקשורת. אני אסביר לך למה. זה לא אשמתך. פשוט השפיעו עליך. לא, אתה לא צריך לשמוע מאף אחד. זה מה שאתה נושם. כן. כי אנחנו כולנו טובלים באטמוספירה הזאת. עכשיו, אני אסביר לך את הנקודה. כן? האם יש איזה מין משפט שאומרים בזמן האחרון שהוא ממש מזעזע? אומרים, החלטה דמוקרטית צריך לקיים. מכיר את הביטוי הזה? כן. המושג הזה הוא מושג פשיסטי מובהק. רק במדינה טוטליטרית יש נאמנות לפקודה, מה שלא יהיה, בלי קשר לערכים. דווקא המאפיין של חברה דמוקרטית זה שהחוק הוא לא מעל הכל. זה המאפיין האמיתי של חברה דמוקרטית. אלא שכאשר יש סתירה בין החוק לבין ערכים, הערכים גוברים. והאזרח מוכן לשלם את המחיר. זה דבר אגב שנאמר במפורש בפסיקה של בית המשפט העליון של ארצות הברית. חוקי המשחק, אבל אין חוקי משחק מוחלטים בשום דבר. אלא אם כן אתה הופך איזשהו רעיון, כלשהו לאלוהים. כלומר, ברגע שאתה אומר שדבר, כלשהו במציאות, לא משנה אם זה חוק, או ישות, או אדם, לא משנה מה, ברגע שאתה אומר על דבר כלשהו במציאות, שהוא מוחלט, עשית אותו אלוה. אגב, אני בעצמי אמרתי את זה לפרופסור רות גביזון, שהיא בכל זאת מאבירי הדמוקרטיה הגדולים במדינת ישראל. אמרתי לגברת גביזון, שהיא בכל זאת משפטנית נכבדת, ואפילו שמאלנית. אמרתי לה, דמוקרטיה זה לא קדוש. יש ערכים מעל הדמוקרטיה. היא אמרה לי, אתה צודק.
מי קובע את
המדינה? מי קובע? מה זאת אומרת? לאיזה ערכים אתה נאמן? זה אתה קובע. ודאי. האדם יש לו רצון, לאדם יש בחירה חופשית. שום חוקיות איננה יכולה לבטל מן האדם את הבחירה החופשית שלו.
כמו שהאדם יש לו ערכים של אדם ואתה בעלית אותה מלכות שקובעת מסנדרים איזושהי פסיקה מסוימת, אז כן זה יהיה הרג ו...
לא הבנתי מה שאתה אומר.
זאת אומרת, מבחינה
אידיאלית. סליחה, אדוני היקר.
יש מי שקובע לך ערכים.
סליחה, אדוני היקר.
לא חופשי
בערכים. סליחה, אדוני היקר. לאדם, לכל אדם נורמלי על פני כדור הארץ, יש ערכים. זה ידוע לך. עכשיו, יש מחלוקת בין בני אדם. מה הם הערכים שאנחנו צריכים להיות נאמנים להם? אני חושב כך, אתה חושב אחרת. אבל זה ברור שמה שמדריך את האדם כל זמן שהוא לא איבד את צלמו האנושי, זה הערכים שלו. ואם תהיה סתירה בין מסגרת פורמלית לבין הערכים, הוא מחויב על פי הערכיו להתנגד למערכת. סליחה. דבר מובן הוא פשוט מאליו.
סליחה, אבל אנחנו אומרים שצריך ללכת לפי הרוב. אז אם הרוב קבע ערכים כאלו, אפילו שערכים שלי הם נגד זה,
האם כבודו קרא בתורה את הפסוק האומר שצריך ללכת אחרי הרוב? כן, זה סוף של הפסוק, מה תחילת הפסוק? לא תהיה אחרי רבים לרעות. נכון? לא תהיה אחרי רבים לרעות.
לרעות מי? לרעות לרבים, לא לי.
לדבר רע, זה המשמעות. לא תהיה אחרי רבים לרעות, אחרי רבים להטות.
אז מה?
לכן אומרת הגמרא, אם זה דבר רע, אתה לא עושה. אם זה דבר טוב, אתה עושה.
אז אחרי כל פסיקה, אז בית הלל אומר ככה, בית שמאי אומר ככה, למרות שהרוב זה נקבע ככה, אבל אני חושב שזה לרעות, אז אני לא אעשה את זה.
יש גם בזה כללים. כי לפעמים יש גם רע בזה שיש מחלוקת בישראל. הרי כל העניין של מחלוקת בית הלל ובית שמאי, זה הוכרע למה? כדי שלא תהיה מחלוקת בישראל, שגם זה רע. ברור. מה? אני לא דיברתי על פסקי הלכה, אמרתי שכל אדם צריך להיות נאמן לערכים שלו. יש אנשים שם שהם סרבני גיוס מסיבות שמאלניות. נכון? אני מקבל את זה. זה בסדר גמור. אם אדם חושב שהפקודה שהוא מקבל היא מנוגדת למוסר היותר בסיסי שלו, לערכי המוסר היותר בסיסיים שלו, אם הוא מקיים את זה, הוא פושע. למרות שאני חושב שהוא כן היה צריך לקיים.
השאלה אבל אם מדינה מסוגלת להתקיים...
בוודאי! זה בדיוק חוסנה של חברה דמוקרטית. שבחברה דמוקרטית אתה לא יכול להשתמש בחוק הפורמלי לעשות כל דבר.
זה אנחנו.
לא, לא. אתם פשוט חסרים תרבות דמוקרטית בצורה מזעזעת.
זה אנרכיה, זה בדיוק אנרכיה. כל אחד עושה מה שהוא רוצה.
לא, זה לא כל אחד עושה מה שהוא רוצה.
כל אחד הולך לפי הערכים שלו.
לכן, בחברה דמוקרטית, יש מחשבה של השלטון עד איכן מותר לו למתוח את החבל של החוק הפורמלי. ולא במקרה, יש דברים שבאופן פורמלי ניתן לעשות אותם ולא עושים אותם. מדוע לא עושים אותם? כי הם אינם יכולים להתקבל על מגזרים רבים, רחבים של האוכלוסייה. למשל, אני מכיר יהודי שדיבר בזמנו עם רב אלוף דן שומרון. מכירים אותו? דן שומרון היה רמטכ"ל, באינתיפאדה הראשונה. ואמר לו דן שומרון, לידיד שלי, אמר לו, תראה, אני יכול לגמור את כל האינתיפאדה תוך שבוע. שבועיים. אני יכול. אבל אני אצטרך בשביל זה לתת פקודות שישברו את הצבא או ימינה או שמאלה. ואני לא מוכן לשבור את הלכידות של הצבא. עכשיו, הטיעון הזה מתקבל על הדעת? אני חושב שהוא מתקבל על הדעת. כלומר, זה בא לומר שאתה יכול פורמלית לתת פקודה. מה יש? פקודה, לא? אבל אתה צריך לדעת שהחוק לא נועד, הוא לא ישות נפרדת, הוא נועד לשרת את הציבור. ואם הציבור יישבר מבחינת הערכים שלו, אז אתה לא נותן פקודה כזאת. למרות שאתה חושב שהפקודה היא צודקת. מובן? וזה כך, זה דבר המקובל בכל חברה דמוקרטית אמיתית. מדינת ישראל איננה חיה לפי ערכים דמוקרטיים. אנחנו לא חונכנו לדבר הזה. וזה מאז מפאי, ואחר כך הבאים אחריהם, אנחנו אורגנו לחשיבה דיקטטורית, וזה מקובל עלינו בתור, אנחנו פשוט שמים על זה סטיקר דמוקרטיה, וחושבים שזה בסדר. ברור? כן.
אבל אפשר
לחשוב
על
מדינה
דמוקרטית, נגיד, שהגירוש הזה לא היה אצל הפועל במדינה?
בכל חברה דמוקרטית נורמלית, דבר כזה לא היה יוצא לפועל, מסיבות משפטיות. כן? כי פשע נגד האנושות זה דבר שאסור לעשות בחברה דמוקרטית. אלא אם מה? גם אם חז וחלילה היו מגיעים לזה, ודאי היו מעמידים את זה למשאל עם, ודאי דברים, תהליך קבלת ההחלטות לא היה נעשה בצורה שבה הוא נעשה, למרות שהוא חוקי מבחינה משפטית תאורה.
אז אני מדבר, אם הוא התקבל מבחינה חוקית, המהלך, נו.
אבל חוק זה אף פעם לא נגד מוסר. חוק לא יכול להיות מעל מוסר. גם אם, תראה, זה היה עובר יותר טוב, נאמר, אם תהליך קבלת ההחלטות היה יותר מתחשב ברצון של העם, ובנורמות המקובלות שמקרים כזה עושים משאלם וכדומה, כן? אבל גם אז, אם אדם סבור שהדבר הזה נוגד את ערכי היסוד היותר עמוקים של המוסר שלו, אז הוא לא יכול לעשות, ברור.
אני מקבל. אם זה לא היה אצל הפועל,
נו, נו, זה הסימן
של החוק. זה לא היה כישלון?
לא, זה אומר שזה היה הצלחה של החוסן המוסרי של החברה. כלומר, חברה היא נשפטת בזה שהיא לא נכנעת בפני כל דבר. זה סימן שהיא חברה אמיתית, שיש לה עמוד שדרה.
איפה יש דמוקרטיה?
אגב, יש הלכה מפורשת שדג שאין לו עמוד שדרה, הוא תמה.
איפה
כן?
דמוקרטיה
שבסדר,
שאפשר ללמוד ממנה, שהיא איפה
איפה יש דמוקרטיה שהיא בסדר?
שאפשר לראות אותה כדוגמה.
בקנדה.
אין שם בעיות.
זה לא. זה לא נכון שאין בעיות. יש שם בעיות.
לא כאלה.
יש אחרות. טוב, הלאה. כן.
כמו שהרב אומר, אם היה משאל עם בעצם, והיו אומרים שזה בסדר כל התהליך הזה, כאילו שהגירו שבעצם לנו אין שום זכות להתנגד.
לא, ודאי שיש זכות להתנגד. אם דבר, אתה חושב שיש דבר שהוא סותר את כל ערכי המוסר היותר בסיסיים, אז אפילו 95% של העם בעד, אתה צריך להתנגד. מה? בגלל המוסר, המוסר, הערכים, המוסר, זה עומד מעל הכל, אני חושב. אלא אם כן אתה החלטת לאבד את מה שמייחד אותך כאדם ולהפוך לרובוט. שזה רוב הציבור היום במדינת ישראל מעוניין בו. יש אובדן החשיבה העצמאית. לכן ביטויים כמו, ביטויים ריקים אגב מתוכן, מתקבלים היום כחלק מהמערכת הפוליטית. כי הגיע הזמן, או מנהיג חזק, כל מיני ביטויים שהם חסרי תוכן. נמצא לעצמם, כן.
אני לא מבין, אם המוסר כזה עליון, אז גם הוא כזה נתון לפרשנות אינסופית של כל אחד, למה הוא לא יהיה דבר שהוא מעוגן בצורה בלתי ניתנת לחוק? לא.
סליחה, סליחה. אני לא מבין אותך. אני סליחה.
זה משהו אמורפי.
סליחה, אני לא מסכים.
כל אחד יכול מה שהוא רוצה. אני
הבנתי.
הוא לא עושה כלום במציאות.
סליחה, אתה יודע שאני הבנתי את השאלה כבר בשלב הראשון? אתה גם יודע את זה. הדבר הוא פשוט מאוד. המוסר זה דבר מוחלט, אתה צודק. זה לא דבר שאפשר לשחק איתו. המוסר זה דבר מוחלט. רק מה, יש ויכוח ביני לבינך, מה הוא המוסר? מי אמר שאין אמת מידה? יש ויכוח ביני לבינך, מה היה אמת המידה?
אז בסופו של דבר אתה לא יכול לעשות כלום עם זה.
למה?
מכריע? אתה לא יכול להתייחס לזה, מה
ש... ודאי שאפשר להתייחס. ערכי מוסר זה דבר שהולך ומתברר. אגב, יש הצטברות של הניסיון באנושות. מזה אלפי שנים, ערכי מוסר הולכים ומתבררים. מה? לא, בכלל לא. זה שיש לפעמים ברבריות, זה שלפעמים יצר הרע גובר באדם, זה עוד לא אומר שהנורמות המוסריות לא הולכות ומתעדנות. ודאי, אוקיי. העולם היום יותר מוסרי מאשר לפני אלף שנה. אני חותם לך. כן.
כזאת
ואחרת.
המדינה
יש קטגוריות מעשים אחרת
מאשר
לתמוס המדינה, שלו. הממשלה, השלטון, כל הדברים האלה הם לשירות העם, לא העם לשירותם.
אבל אם הפולמוס המוסרי שלך מצד אחד, והמדינה תעשה מה שהיא רוצה?
המדינה לא תעשה דבר שהוא שובר את הנורמות המקובלות בעם. למשל, בית משפט, כשהוא רוצה לדון על איזה ערכים הוא דן, אז הוא דן לפי הערכים של אותו ציבור. רק במדינת ישראל פתאום יצרו איזו אוליגרכיה שמחליטה שהיא דנה לפי ערכי הציבור הנאור בישראל. שאחרי משפט כזה, בכל מדינה מתוקנת, אנחנו צריכים לפטר את מי שאמר את הדבר הזה. אהרון ברק. הוא אמר שבית המשפט שופט לפי ערכי הציבור הנאור בישראל.
אז הוא קובע את המוסר בעולם.
בסופו של דבר, מי זה הציבור הנאור? מי שמסכים עם אהרון ברק.
אז יש פסיקה מוסרית.
לא, זה בדיוק העניין, שזה לא צריך להיות כך. כלומר, צריך בית המשפט לבטא את הערכים של החברה בכללה, שאותה הוא מייצג, שאותה הוא בא לשפוט.
אבל הוא
כביכול
אמור לפסוק מוסר, הוא זה שפוסק את המוסר.
לא, לא, לא נכון.
הוא גוף שאמור לפסוק את המוסר.
לא נכון.
יש גוף שאמור לפסוק את המוסר,
לא, לא, יש גוף ש... לא, יש גוף שפוסק לפי איזה ערכים הוא פוסק. אבל הוא לא פוסק את המוסר, אלא הוא פוסק, על פי מה הוא פוסק, זה הכל. לא, זה לא אותו דבר. כי אני יכול גם לא להסכים איתו. טוב. כן, בני.
הוא שובר את הספרים, גם אם הוא לא מוכן להשתתף בגירוש בתוך המסגרת הצה"לית, הוא שובר את הסולידריות עדיין.
אבל אין ברירה.
הוא ממשיך לתגור.
לא, זה חלק מהחוסן של אותה חברה. כלומר, אם אני לא מקיים את הציווי של אבא שלי לעבור עבירה, אני בזה פוגע בכבודו?
כן.
לא, זה כבודו. זה כבודו האמיתי. מדוע? כי אם אני הייתי מקיים אוטומטית כל דבר שאבא שלי אומר, זה סימן שאני לא מכבד אותו. שאני מתייחס אליו בתור ישות סתמית, אוטומט. שכל מה שהוא אומר צריך לעשות. אבל אם אני שופט על פי אמות מידה מוסריות את מה שהוא אומר, אז זה אומר שאני מתייחס אליו כאל אישיות. ברור? טוב. הבה נמשיך. אגב, למשל היה, אתה מזכיר לי, היה קצין, אחיו של אחד מתלמידי המכון, שסרב להשתתף בפקודה בלתי חוקית, בלתי מוסרית לפי אני יודע אותו. שאל אותו אלוף פיקוד הדרום ששפט אותו, אם כולם יעשו כמוך מה יהיה? בחדשות לא התביישו להגיד את המשפט הבא. והוא, בלי להתבלבל, אמר שהצבא שלנו יהיה יותר מוסרי. כאילו שזה בושה שחייל חושב שהצבא צריך להיות יותר מוסרי. טוב, בואו נמשיך. ואמר, ועוד, הם מובדלים בגופם על ידי המילה. כן, דיברנו על המילה. ועוד, הם נבדלים מן הגויים בבית דירה שלהם על ידי מזוזות הפתח. כן, אתה נכנס לבית של היהודי, אוטומטית אתה רואה שזה בית של יהודים. כן? איך היום יודעים שזה בית של יהודים? יש שם תמונה של הבבא סאלי. כן? אבל ההלכה לא אומרת כך, ההלכה אומרת שיש מזוזה. וזה מאוד לא נעים, בגלל שאתה לא רוצה להבליט את העובדה שאתה יהודי. זה הדבר הראשון שרואים אצלך, זה הדלת. יש מדינות, יש מקומות בחוץ לארץ במיוחד, שיהודים מסתירים את המזוזה. כן, בתוך עומק הקיר או משהו כזה, כל מיני דברים כאלה, כדי שלא ידעו. כן, אבל זה ודאי לא כוונת המצווה, כוונת המצווה דווקא שהדבר יהיה בו הכרזה, יהיה גלוי. בספרד, בזמן האינקוויזיציה, בתקופת האנוסים, איך יהודים שמרו על מצוות מזוזה? הם היו שמים צלב בפתח, ובתוך הצלב מזוזה. והיו מנשקים. יש אדם הזה משפחות של גויים בספרד שיש להם צלבים עתיקים, והם פותחים ומוצאים שם מזוזה. טוב. ואמר שישראל דן ביום והגויים בלילה. גם זה מורה על היבדלם, כי דן ישראל ביום, לפי שם אמיתת המציאות, אשר המציאות היא נחשב כמו יום, אשר בו נמצא הכל. והגויים, אשר אין להם אמיתות המציאות, דין שלהם בלילה, לפי מדרגתם, אשר אינם אמיתת המציאות. מה? לא, שהקדוש ברוך הוא דן אותם בלילה. כלומר, שהשם דן את ישראל, דן אותם ביום, את הגויים בלילה. כי ביום אתה רואה את המציאות, בלילה אתה לא רואה. אז עיקר המציאות שייך אליו היום, והאומות שייך להם הלילה. ולכן דין שלהם בלילה, אשר לא נמצא בו דבר, וכבר בארנו במקומות הרבה, כי הגויים נקראו מים בכל מקום, כי דכתיב ימשני ממים רבים. ועוד, והצילני ממים רבים, מיד בני נחר. וכדכתיב, מים רבים לא יכלו לכבות את האהבה. ועוד, הוי המון עמים רבים כהמות ים. ונמשלו ישראל בהפך זה, כמו שאמרו מסכת ביצה, ממינו אש דת לעמו. אמרו, דתיהם של אלו אש, ואין לך שני הפכים יותר מן אש ומים. ולכך הכתוב מייחס הגויים למים ואת ישראל לאש. ואלו שני דברים, האש והמים, אם נתערבו ביחד, המים מחבים האש. כן? לכן אי אפשר להתערב בגויים, כי המים יחבו את האש. ואם האש עומד רחוק מן המים ונבדל ממנו, אז האש מחלה ומייבש המים, עד שלא נשאר דבר בו, ומתיש כוחו, ואלו דברים ברורים. אז הגמרא אומרת שמי שרואה קדרה בחלום, יצפה לשלום. כן, שמה, השם ישפוט שלום לנו, ישפוט, כלומר, ישפוט בתו, לעשות שביטת כלים, כלומר, אז כשאתה שם סיר על האש, אז יש בזה תועלת, נכון? כלומר, ההבדלה הזאת, יד רבה, מביאה תועלת גם לגויים. אפשר לחמם את המים. משהו מן החום שלנו עובר אליהם. אם תגזים, יותר מהר, בסוף זה יתייבש. כן, לייבש. לא, ההבדלה היא פחות לטובתנו, כי בסוף נגיד אחרי שהמים התייבשו, האש נשארת עליי.
אבל אין מה לאכול.
אין מה לאכול, זה נכון. נכון, זה בעיה. מה? המים, כן. לא, התורה משולה למים, לא הגוי, לא ישראל.
משולה למים, אז זה לא קצת תורה משולה למים, והגויים משולים למים.
אז לפי זה שהתורה זה הגויים.
ממש לא, זאת אומרת, אבל זה לא קצת מנוגד, שאפשר גם
זה מנוגד. כל משל, לפי ההקשר. תראה, יש משפט נפלא שיומצא על ידי הפוליטיקאים. דבריי? חוצו מהקשר. כן. יש הרבה משלים. משלים יש לך בלי סוף. כן, אני יודע, אני יודע. והם סגולת ישראל באמת, כי אם מתערבים ומתחברים ישראל לגויים, אז המים שהם הגויים גוברים עליהם לגמרי, כמו שגוברים המים על האש. כאשר מתערב האש לגמרי עם המים, ואם נבדל האש מן המים, הרי האש וכוחו מבטל המים עד שהם נמצאים. וכך, אם ישראל נבדלים מן הגויים ועומדים בפני עצמם, הרי הם גוברים על הגויים, שהם נקראים מים רבים, עד שמבטלים אותם, עד שאינם נמצאים. והתבאר לך, הפך מחשבותם אשר נבערו מדעת החוכמה. מחשבותם של מי? לא, של יהודים מתבוללים. במיוחד יש למערל משהו חזק ככה נגד הקולות שהונהגו בזמנו בדיני יין של גויים. למשל, יין של גוי הוא אסור במה? בשתייה ובהנאה, נכון? הרמה, בן דורו של המהר"ל, התיר הנאה. לעשות בזה מסחר, למשל. או לזבל את השדה שלך עם זה. או כל מיני דברים כאלה. כן? לא לשתות, אבל כל הנאות האחרות. אז הרמה אומר שבזמן הזה אפשר להקל, כל מיני דברים. קיצור, המהר"ל אין דעתו נוחה מזה. יש כאלה אפילו ש... הלכו יותר רחוק והתירו סתם יינם של גויים, בניגוד גמור לכתוב בגמרא. והמהר"ל שהיה עד בדורו לקולות האלה, יצא מגדרו בכמה מקומות, הוא תוקף את זה בצורה חזיתית.
בדור הזה זה עדיין תופס?
אין היום רבנים שמקילים בזה כל כך, כמו שהיה אז. אז היו כל מיני קולות. היום יש קולות נוספות שהמציאו, כגון למשל שהפיסטור נחשב יין מבושל. אין שבזה יש הרבה הרבה מה לדון.
יש יותר מקום להקל, לא
נכנס
לדינים, אבל יש יותר מקום להקל
כשאתה
בתוך הארץ מאשר
כשאתה... מה פתאום? אנחנו נקל? מה פתאום? בואו נראה. מה פתאום? היום הסכנה של ההתבוללות התרבותית עם הגויים, גם התבוללות כפשוטו, היא גבוהה מאוד. כן, אז מה שאומר כאן? והתבאר לך ההפך מחשבותם אשר נבערו מדעת החוכמה, כי הבוערים יחשבו כי קירוב אש ומים יהיה שלום ביניהם. וזה אינו, כי התחברות להם, אז הגויים גוברים ומבטלים חס ושלום אותם, ואם נפרדים ונבדלים ישראל גוברים עליהם. כל שכן שאינם יכולים להם. וזהו מסגולת אש ומים אשר אל זה דומים ישראל והגויים, אף כי בוודאי כי ראוי לישראל בעצמם קבלת עול מלכות שלהם עליהם, וכמו שאמרו שלא ימרדו בגויים, כלומר, זה כן, אנחנו כן צריכים בגלות לקבל בהכנעה את העובדה שהגויים שולטים עלינו. ואמר, אם אתם משמרים השבועה מוטה ואם לאו, הרי אני מפקיר עצמכם כצבאות ואילות השדה. אבל דברינו אלה על ההיבדל בלבד, אשר צריך להסכים על זה כל אשר נתן השם יתברך בו חוכמה. כלומר, אתה מקבל את השלטון של הגוי, אבל אתה נבדל מן הגוי. ולכך, כאשר באו ישראל בגלות בין הגויים, אז היה צריך לעשות הבדל יותר נגד הקירוב אשר בו ובין הגויים. וישם דניאל על ליבו אשר לא התגאל בפתבג המלך וביין משתב. זה פסוק בדניאל, נכון? שדניאל הוא בעצם בחור צעיר ממשפחת המלוכה, מגיע לבבל, כשעדיין בית המקדש קיים אגב, בירושלים. הוא שייך לאותה קבוצה קטנה של נכבדים משבט יהודה, ממלכות יהודה, שהובאו לארמונו של המלך. עדיין לא נגזרה שום גזרה על יינם של גויים. יין נסך אסור לשתות, אבל סתם יין של גוי עדיין היה מותר. דניאל הגיע אל ארמון המלך, גזר על עצמו שלא לשתות מהיין. כן? כי הוא הבין שאם הוא ישתה מהיין, הוא אבוד. כן? הוא נתון לשלטון שלהם. לכן כתוב, וישם דניאל על ליבו אשר לא התגאל בפתבג המלך וביין משתב. והוא עיקר השמירה מן ביטול ההבדל. כמו שאמרו, מה? כמו שאמרנו, שהשביע השם יתברך את ישראל, שלא יגלו הסוד, כמו שהתבאר. וראו לישראל, כאשר אנחנו בסוף גלותנו, אשר הוא קשה עלינו יותר מדי יום ויום, להיות שומרים ההבדל הזה ביותר. ונראה, כי רמזו דבר זה במה שאמר שלא יגלו הסוד. והיה לומר שלא יגלו דבר סתר. ואף כי יש לפרש דלכך אמר הסוד, כלומר שהוא סוד גדול. כי דבר שאינו כל כך סוד לא נחשב, אף אם מגלה אותו אליו שיש לו חיבור אל הגויים. רק אם מגלה דבר שהוא סוד לגמרי, שאין לגלות אותו, והוא מגלה אותו אליו, בזה נראה שיש לו חיבור לא לגמרי. ולכך אמר שלא יגלו את הסוד, דיינו, סוד מיוחד שהוא סוד לגמרי. אבל נראה ברור שלא יגלו הסוד, רצו בזה שלא יהיה החיבור להם בדבר שהוא מספר סוד. וזהו יין, שהוא במספר סוד. נכון? סוד בגימטריה, יין. נכון? וזה מפני כי היין הוא סוד. לפי שהוא נסתר ונתמן בתוך העיניו, וממנו יצא. לכך הוא סוד. ולא נמצא שום משקה שיוצא מן הפנימיות כמו היין שהוא יוצא מתוך העיניו. לכך הוא כמספר סוד. מה? שמן לא. השמן, גם כשאתה נוגע בזית מבחוץ, יש שם שמנונית. מיץ תפוזים. מה? המיץ? אבל הוא עוד לא עבר שום תהליך. אתה שותה את היין, את המיץ תפוזים, הוא כבר היה נמצא גם לפנים. מה שאין כן היין שיוצא מן העיניו, זה אחרי תהליך של זיקוק. שחר זה לא עד כדי כך. כי שחר, אתה לא יכול לשתות הרבה, כמו יין. בית, הוא לא מחלה את השומנים באותה מידה כמו היין. לכן, ככל שהסעודה יותר דשנה, ויש בה יותר בשר וכדומה, יש בה יותר יין. כן. והיין צריך להיות יותר משובח ויותר זך. כן. ועל זה אמרו שלא יגלו הסוד, כלומר, כל דבר שהוא סוד פנימי, לא יהיה לישראל שום שיתוף עם הגויים, ולא יהיה שום חיבור להם, כי משתתפו הגויים עם ישראל בדבר שהוא פנימי נסתר, דבר זה הוא שיתוף וחיבור להם לגמרי, וישראל צריכים שיהיו נבדלים מן הגויים. וזו כיו שלהם בין הגויים, ולפיכך כאשר בא דניאל בגלות תחת האומה, היה גוזר על יין נסך שלא יהיה חיבור לישראל הגויים בדבר שהוא פנימי נסתר כמו היין שהוא נסתר בפרט כאשר ישראל בגלות. ודבר זה נחשב חיבור להם כאשר הם ביניהם צריכים ישראל להיות... מדובר על סתם יינה, כן. צריכים ישראל להיות נבדלים מהם כנגד החיבור שיש להם גלותם. לכך, לכן גזר דניאל על יין נסך, שיהיו ישראל פרושים, משהו מנסך הכוונה סתם אינם, שהוא פרושים מהם, וגדר הגדר וההבדל הזה בפרט, כי כאשר יש ישראל חיבור להם, בדבר שהוא פנימי, דבר זה הוא חיבור גמור, ויהיה להם חס ושלום חיבור בעיקר. ולכך אמר שלא יגלו את הסוד, ונאמר זה שלא יהיה לישראל חיבור להם בדבר שהוא פנימי, דיינו, הן שלא יגלו הדבר שהוא סוד ופנימי אצלם, וכן שלא יתחבר להם ביין שלהם. כי גם זה חיבור להם בדבר שהוא פנימי נסתר, וכאשר מתחבר לדבר כמו זה, הוא חיבור לגמרי. לכך גזרו על יין נסך. ועתה, בעוונותינו הרבים, באו שואלים קטנים. מה זה שואלים קטנים? רבנים שלא הגיעו למדרגה הראויה, נכנסו בגדר הזה, ופרצו פרצות בגדר שגדרו צדיקים מסודי עולם, מנוחתם כבוד. והכל בסיבה זאת, כי עמדו ראשים, ועליהם שמן משחת קודש. ויאמרו לאשר הוא מחויב לגדור גדר ולעמוד בפרץ, מה לך פה, כי אין לך כוח ויכולת על זה וכיוצא בזה, עושים עד שהותרה הרצועה לעוברים בכמה דברים. ועל זה אני אומר, כי באמת, כי נקרא באמת ראש. מה זה ראש? זה גם אדם שעומד בראש, זה גם סוג של עשב מר, ראש ולענה. ובאמת הוא ראש ועליון, כאשר מדריך אשר תחתיו ביראת שמיים. והוא הולך לפני הציבור בכל צרכיהם בראש, הוא משתדל לטוב להם, ועל זה ראוי לומר, אשרי לו ואשרי חלקו, אבל אם אין מדריך אותם ביראת השם, אז הוא בהפך זה, כי הפך מן הראש הוא שאור, שיש בו אותיות ראש למפריע, כי מחמיץ את אחרים, כמו שאור המחמיץ את היססה, והם מעדת ירוב עם, ואי אפשר לספר כלכול זה, ויושבים אנחנו באפלה, כן מיר לפנינו, והוא ידבר ברחמה וברוב חסדה, ויוציאנו מהאפלה הזאת, ויאיר נרו לפנינו, להביאנו אל ארץ החיים. ולא אביט עוד אל עמל ושב אשר הוא בקצה מקצת מדינות אלו, אמן כן ירצון. ובחיבור באר הגולה שם ערכנו בעניין זה מאוד, עיין שם. וכן המלבושים אשר ישראל נבדלים מהם. ותמצא שהם מוסרים נפשם על זה בפרק מי שמתו, אמר לו רב פאפה לאביי, מה ישנה הראשונים להתרחש לו ניסה, או מה ישנה ענן דלה להתרחש לה ניסה? כלומר, למה על הראשונים היו נעשים ניסים ולנו לא? ולנו לא? אמר לקמאי, מסרי נפשו לקדושת השם, ענן לו מסרי נפשי לקדושת השם. כלומר, להם היו מוסרים את הנפש, ואנחנו לא. כי עד הרב עדה בר אהבה, חזיה להו גויה. דאבה לבישת קרבלתה בשוקה. כן, רב עדה בר אהבה ראה אישה גויה בשוק, לובשת קרבלתה. קרבלתה, יש אומרים שזה או בגד לא צנוע, או שזה בגד של שעטנז. סבר דבת ישראל, הוא חשב שזאת יהודיה. קם קרעה מיני. קרע את הבגד. ככה, בלי להתבלבל, באמצע הרחוב, קרע את הבגד שלה. יגלי מילתא דגויה היא, בזו התברר שזה גויה, שיימוה בארבע מאזוז, ואז הביאו אותו לבית המשפט, הוא צריך לשלם 400 זוז, על דמי בושתה של אותה אישה. אמרה לו, אמר לה, מה שמך? אמרה לו, מתון. כן, כלומר, איך קוראים לך? אמרה, קוראים לי מתון. אמר, מתון, מתון, 400 זוז זה שוויה. זה שווה 400, מה שאמרו חכמים, הביאו מתונים בדין, זה שווה 400 זוז. זה השם שלה, קראו לה מתון.
המתון, זה משאר המקור של
המילה מתון? לא, הביאו מתונים בנים. ואם לא היה נחשב גדול מאוד, ההבדל הזה, מה שישראל נבדלים מלגויים אף ומלבושים, לא היו מוסרים נפשם על זה. וגם בהבדל זה פרצו מאוד, עד שרוצים לדמות להם בכל מה שאפשר, ואין זה רק להכביד על גלותנו, עד כי ישפוך עלינו רוחו ממרום לטהר לבבינו מן השאור שבייסה לעובדו שכם אחד. אמן. יצא שלקחתי לכם קצת זמן נוסף.